100 FM. מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב. היום בתוכנית נדבר על השלכות היעדר שינה, מה אפשר לעשות בכל זאת. נעשה קצת סדר גם במה מפוצה במס רכוש ומה בביטוח רגיל. נחפש קצת עצות טובות, איך לבטח נכון בעת שלום וגם בעת מלחמה. ננסה גם להבין את מתווה הפיצויים והחלט, נושא שנוגע לרבים מאיתנו, לקרובים לנו. גם נושא הפישינג, הודעות הזדוניות שאתם מקבלים, יש גם פתרונות טכנולוגיים לזהות מה זדוני ומה לא, לא חייבים לרוץ ולשאול אחרים. ננסה גם להבין את מצבנו בתקשורת בארצות הברית, איך רואים את המלחמה ואותנו. ואם נספיק, נדבר גם על טכנולוגיה ישראלית שמאפשרת הפעלה של מנופים בלי לסכן את המנופאים שם למעלה. הכל ארוז במוזיקה נהדרת שערך הלל אבמוביץ', על ההפקה אור פרץ ועידן ריבר, העמיד את השידור על הצד הטכני קובי גרבסקי. ונתחיל בזירה שלנו, ולא פחות ממה שאנחנו מזהים פה מבחינת שינוי בלוחות מהצד של איראן ומדינות באזור, צריך להסתכל גם על טורקיה. בוקר טוב לדוקטור חי איתן ינרוג'ק, מומחה לטורקיה מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב. שלום.
בוקר אור, בוקר אור, מה שלומכם?
מעניין איך טורקיה מסתכלת על המלחמה הנוכחית. היא חברה בנאטו מצד אחד, אבל גם ביחסים עם איראן.
אכן כך. קודם כל אני רוצה לציין שעד היום על הנייר איראן שיגרה לטורקיה שני טילים. למה אני אומר על הנייר? כי לפי מה שאני מתרשם ברשתות החברתיות, ואני עוד פעם מדגיש שזה ברשתות החברתיות ושמועות, כאילו נורא טיל נוסף לטורקיה בלילה האחרון, אבל ככל הנראה הטורקים לא כל כך מעוניינים להפוך את זה לפומבי, וכנראה הם רוצים להסתיר את זה גם מהציבור שלהם על מנת לא להגיב. אבל עוד הפעם אני מדגיש, לפי השמועות שמגיעות מאזור מחוז אדנה, איפה שיש בסיס צבאי אמריקאי, יש עדויות שיש שם כל מיני הדי פיצוצים. טורקיה מתחילת המלחמה נוקטת עמדה מאוד פרו-משטר. למה? לא בגלל שהם אוהבים את המשטר, אלא הם לא רוצים לראות איזשהו שינוי בסטטוס קו. הם לא רוצים לראות בטהרן איזשהו ממשלה פרו-ישראלית. מנקודת מבטם, זה די מעניין, אבל ישראל מסובבת את טורקיה באמצעות קפריסין ויוון, ועכשיו אם יוחלף המשטר גם באיראן, אזי ישראל גם תוכל להתבסס ביניהם כמובן גם באיראן, ואז הם וישראל אז גם תוכל להשלים את הכיתור הזה כביכול גם מהמזרח. זה א', ב', טורקיה חוששת מגל פליטים מאיראן. אני רק רוצה להזכיר, במהלך מלחמת אזרחים בסוריה כ-4 מיליון סורים פליטים הגיעו לטורקיה, והם מן הסתם גרמו זעזוע בחברה הטורקית, שנאת זרים, אבטלה, כלכלה מידרדרת, מה לא. ואחרון חביב, אפשר להתייחס גם לסוגיה הקורדית. לטורקיה יש איזשהו הסתייגות כלפי זכויות קולקטיביות של העם הקורדי, אז הם מאוד חוששים שהפלת המשטר תוכל להביא לאיזשהו שיפור מאוד משמעותי בעניין של השיפור של הזכויות הקולקטיביות של העם הקורדי בתוך איראן, בין אם זה אוטונומיה יותר מחוזקת או בין אם זה אפילו עצמאות קורדית, שלא כל כך נראה הגיוני לי לפחות בגלל הנסיבות.
טורקיה טורקיה מתמודדת גם עם מצב כלכלי מאוד מאוד מורכב, הם הצליחו להוריד את האינפלציה קצת, עכשיו עלייה של מחירי נפט מניח שלא עושה להם טוב.
בכלל לא, הלירה הטורקית אתמול שברה שיא חדש, עכשיו דולר אחד שווה ל-43 לירות טורקיה. אני רק רוצה לעשות פה איזושהי פרופורציה, שארדואן עלה לשלטון, דולר אחד היה שווה 1.2 לירות טורקיות, ועכשיו 43. אז ממש קשה עבור טורקים נורמטיביים, בוא נגיד קודם כל לצאת לחופשה למשל. תחשוב שאתה נוחת בארצות הברית ואתה מתחיל להכפיל את כל מה שאתה רואה ב-43. כן. זה לא דבר קל. וכמובן גם כל המוצרים המיובאים לטורקיה. יש תזוזה מבחינת המחירים. היום זה ממחיר X, מחר זה ממחיר Y, וזה מאוד מאוד קשה עבורם להתנהל, כי בסך הכל הם מקבלים את המשכורת שלהם בלירה הטורקית. וכל חודש הם הופכים להיות יותר עניים. אני מכיר כל מיני אנשים שברגע שהם מקבלים את הכסף שלהם בלירות טורקיות, ישר רצים וממירים את זה לזהב. הם קונים מטבעות זהב כדי שהם איכשהו יוכלו להתמודד מול התופעה הזאת של הפיחות. אבל מבחינה כלכלית, למרות העובדה שטורקיה בשנתיים האחרונות חזרה למדיניות אורתודוקסית כלכלית, כלומר ברגע שיש פיחות אז מתחילים להעלות את הריבית, לפני כן הם עשו את ההפוך, כן. ארדואן ככה ביקש לעשות, לא משנה מה, בוא נגיד, המדע הכלכלי קבע, מן הסתם, יש כל מיני חוקים שבגלל זה יש לנו כלכלנים למשל, אבל ארדואן עד 2023 ניסה לעצב את המדיניות הכלכלית של מדינתו, גם כן, אבל נכשל בזה. אז עכשיו יש שר הכלכלה הטורקי שהוא די נאמן לעקרונות של הכלכלה, אבל ככל הנראה הוא לא עדיין יכול להעלות את אחוז הריבית כמו שצריך, ואז לכן הלירה הטורקית עדיין לא נופלת, כאילו מבחינת הערך, היא לא משתקמת.
כן. והטורקים שלחו טייסת של, או כמה מטוסים לצפון קפריסין.
שישה.
שזה חשש שמה יקרה? התלקחות מול יוון?
אז הטורקים, בגלל העובדה שהם לא כל כך מרגישים מאוימים מול איראן, הם גם חושבים ששאר המדינות האחרות מרגישות כמוהם. ומנקודת מבטם, יוון, כמובן רפובליקת קפריסין, צרפת ובריטניה כרגע מנצלות את ההזדמנות במרכאות, ומתגברות את הכוחות שלהם עם התירוץ המושלם הזה של איראן. אבל מנקודת מבט טורקית, המטרה העיקרית שלהם זה לא איראן, אלא לשפר את את עמדה ההגנתית שלהם מול טורקיה בקפריסין. אז לכן טורקיה גם מתגברת את כוחותיה, הם שלחו שישה מטוסי קרב F-16 לצפון האי, וכן, זה סוג של לוח שחמט שאנחנו ממשיכים לראות, אבל הם יותר חושבים על יום שאחרי.
כן. טוב, אנחנו נקווה שמשהו יקרה לטובתנו. אני זוכר שיחתנו הקודמת, לא היית מאוד אופטימי שיום אחד טורקיה תהיה חובבת ציון, ידידת ישראל.
תראה, אף אחד לא יכול לרצות ממני שישראל וטורקיה יהיו ידידות ובעלות ברית. אני מן הסתם נולדתי שם, כן. גדלתי שם. אבל חובתי כחוקר לענייני טורקיה גם לפקוח עיניים ולהגיד את האמת. הלוואי ואנחנו נוכל לקיים פה שידורים. כן. שנוכל לבשר לכל עם ישראל שישראל וטורקיה עוד הפעם חוזרות חזרה למסלול של שיתוף פעולה. אבל כל עוד אני לא רואה את זה, כל עוד אני אראה פה סממנים מדהיגים, אז אני חובתי להזהיר את מדינת ישראל ואת עם ישראל.
כן, מאוד ברור. דוקטור חי איתני נרוג'ק, מומחה לטורקיה, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על השיחה.
תודה לכם, שיהיה שבת שלום ושיהיה שקט. תודה.
כן, ומטורקיה לאזורנו ממש, בוקר טוב לפרופסור פייד חכים, מנהל בית החולים האנגלי בנצרת.
בוקר טוב יום.
מעניין אצלכם היום, קלטתם פצועים מהפגיעה בזרזיר.
כן, כן, לצערנו, כ-12 פצועים הגיעו לבית החולים אצלנו, וכולם בטוב, ברוך השם.
אוי, מזל. ואתה יודע, במקור רצינו לדבר איתך, בין היתר, על נושא המיגון בציבור הערבי ומצב המיגון. אנחנו יודעים שהיעדר מיגון בלשון המתה. איך זה מלווה אתכם בפעילות ביום-יום בבית החולים, את הצוותים, את המטופלים?
תראה, זה לא פשוט. אתה יודע, בסוף סיפור המיגון הוא אחד הדברים שהם חלק מהעורף, חלק מבית החסינות שלנו, והיכולת להתמגן ולהיות לא פחות פגיע. כמו שראינו אתמול, ממש כמעט 60 פצועים היו בתוך נפילת טיל, ומזל שזה היה ככה, כי הם רובם היו קלים. אם אתה פוגע ממש ישירות גם בדברים, כמובן אנשים אין להם מיגון, כולם אמרו, ישנו ליד החלון, וזה היה באמת אחד הדברים הקשים. כמעט 70% מהאוכלוסייה באזור אין לה מתקנים ממוגנים, ואין לה ממש ממ"דים בבית אפילו. חלק מהאנשים ישנים מתחת לשולחנות וכל מיני כאלה. זה קשה, אבל אנחנו עוד פעם, בבית חולים שנמצא בלב קהילה, אנחנו בעצמנו ממוגנים, תודה לאל.
יפה.
הבית חולים עצמו עובד במתכונת חירום ממש מאז פתיחת המלחמה. חדרי המיון, לידה, טיפולי נמרץ, אשפוז, פגייה, הכל באזורים ממוגנים. וזה הכי כיף שהצוות, אתה יודע, לפחות יכול להמשיך לעבוד בתוך השגרה הזאת, תוך כדי הרגשה שהוא ממוגן. וכמובן לקלוט אנשים שצריך לטפל בהם בתחת האירוע הזה, המעטפת המיגונית.
כן, אני חושב להגיד שהצוות מרגיש יותר מוגן מבית החולים לפעמים מאשר בבית, ובטח בדרך אל הבית ומהבית.
כן, זה אירוע שאמת, אמת, שוב, התחיל מאז השביעי לאוקטובר, בטח בתי החולים בכלל במדינה, עברנו פה המון, המון שינויים, כי כל פעם מערכה אחרי מערכה, והדברים משתנים, וגם מה שנקרא, תרחישי החוץ הולכים ומשתפרים, וגם אנחנו, אבל באמת השקט שאתה יכול להביא לאנשים, זה מדהים, כאילו חלק מהצוות רוצה להביא את הילדים לתוך בית החולים, כי זה טוב לו, לתוך בית החולים, וזה, ולא פשוט, זה לא פשוט.
טוב, אתה גם מומחה לשינה, אני יודע, גם בהתמחות, אתה גם שותף למעבדה לחקר המוח השינה והמערכת החיסונית, אם אני זוכר, בטכניון. אנחנו עכשיו לא ישנים. חרדה ומתח זה אלמנט אחד, והדבר שלי זה באופן יזום אנחנו מתעוררים הרבה פעמים בלילה. איך זה משפיע עלינו ואולי מה אפשר לעשות?
קודם כל, זה, בוא נזכיר לעצמנו, זה לא מחלה כרגע. אנחנו, הקושי לישון בזמן מלחמה הוא תגובה נורמלית של מוח בריא, מנסה להתאים את עצמו למציאות לא נורמלית. זה מה שחשוב שמאזינים יבינו, שלא מפתחים מחלה כרגע. יש לנו הרבה מאוד סטרס, מערכות ההגנה, fight and flight, כל הזמן אנחנו בהיקון, בדריכות. אנחנו מהירים את המוח בכוח, צופים בחדשות, הזעקות, החוסר ודאות. ילדים בבית, עבודה לא סדירה, מקלטים, אתה יודע, כל מיני דברים שעוברים על כולנו, לא פשוט לנו, ובמיוחד במיוחד שאנחנו פשוט מדכאים את המערכות הרגילות של עצמנו. ברגע שאנחנו גם מתעוררים בלילה, מסתכלים מהיד למסכים, הצבע הכחול משפיע על מלטונין, אז אנחנו כבר קשה לנו לחזור ולרדם זאת, ואלה אחת הבעיות של זה. שוב, אנחנו במצב לא נורמלי, אבל בואו שאנו מנסה להתגבר. ושוב, הסיפור שיש אנשים שקשה להם יותר מאנשים אחרים. יש אנשים שהתרגלו פשוט לקום ולחזור לישון. אתה יודע, גם שדרים ברדיו, גם מערכות אחרות, משטרה, כבאות, צבא, אנשי רפואה, כולם יש להם משמרות וכולם רגילים שמעירים אותם ומחזירים אותם לישון. אבל רוב הציבור לא. אנשים רגילים, ילדים גם לא. ואפשר, מה שאפשר לעשות קודם כל להבין שמוח אוהב הרגילים. בוא נרגיל אותו לדברים שהם עטובים שם. דבר ראשון, לדעת, לדעת, אנחנו הולכים להתעורר. זאת אומרת, זה עצם הידיעה הזאת כבר מרגיע. אתה לא צריך להיות דרוך כל הלילה, גם כשאתה ישן, כשאתה הולך להתעורר. אתה הולך להתעורר, אז תכין את ההתעוררות הזאת. להכין את הממד, להיות קרוב, להגיד לאנשים מה עושים, להתרגל את המוח, ולא לשכוח את ההרגלים, כאילו לקרוא לפני, מקלחת חמה קצת, לעשות טיפה ספורט, מוזיקה, דברים שהתרגלנו אליהם כדי שזה הולך לישון. והדבר הבא הוא באמת כמה שפחות מסכים, לפחות שעה לפני השינה, ושם גם כשנראים אותנו בלילה, לא ישר ללכת למסך, כי לצערי הרב, זה קשה להגיד את זה, גם אני עושה את זה, אבל אז כולנו באותה מעטפת. והדבר היותר חשוב זה כמובן ילדים, פשוט הורים, כל אחד יש לו לא רק את עצמו, יש לו את עצמו, את ההורים שלו, את המשפחה, כל אחד הרי הזכה, בתל אביב גם משפיעה לבן הצרט, גם בחיפה, וגם בצפון, אתה יודע, כל האור בהזעקות בכל מקום. אז לנסות באמת לתת למוח את ההרגל שגם הוא בסדר, גם הוא בסדר. מקבלים איזו הודעה וממשיכים הלאה. מנסים ללכת לישון. זה הדבר היותר חשוב. לא ללכת משינה ממש בקרב. לנסות לשון, לנסות כזה מדיטציה קלה, נשימות, להרגיע, לקרוא משהו. באמת לעשות משהו פשוט ולנסות ללכת לישון. אם לא הולך, גם לא בכוח. אתה 20 דקות, 30 דקות במיטה, אתה לא מצליח לקום, לשבת בצד, לא לעשות משהו שבוע, וגם, אתה יודע, בסוף אני גם לא ישנתי הלילה, היינו ערן, הפעלנו את הכל, מערכת שעבדה, אז גם אם הנה, השמש יפה בבוקר, השתמשו בה, באמת, השמש היא מורידת המילטונים, מאפסת אותנו, ללכת איזה 5-10 דקות בחוץ, אני מדבר אותך מבחוץ, כאילו, מהשמש, אז זה הרגיעון האמיתי של כולנו. וחלק מהאנשים צריכים עזרה, אז לא להיות לבד, אנחנו מתמודדים כולנו באותה קלחת, יש רופאים, יש רופאות, יש עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, יש אנשים שיודעים לטפל במחלות השינה ובעיות, יש סיוטים, ממש קשה לנו לדבר, בואו בבקשה, תתנו להם לעזור לכם, אל תתמודדו לבד.
יש תוספים כמו מלטונין שבחול אפשר לקנות אותם גם על המדף, פה בארץ צריך מרשם, זה משהו שבתקופות כאלה אתה ממליץ לקחת משהו שיעזור?
למלטונין יש את ההקשרים שלו. בדרך כלל זה לא מה שכרגע נותן לנו לישון. אני אומר, כל אחד יש לו את הסיבות. ברגע שמתעוררים וחוזרים לישון, לפעמים הקושי להירדם. אז זה כמו ג'טלג כזה, שאתה עובר לצד השני לעולם, ואתה מתמודד עם זה, זה יעבור. עדיף להשתמש בדברים הפשוטים שקיימים בסביבה של עצמך, לפני שהולכים לתרופות בכלל. אבל בוא נתייעץ, לכל מקרה יש לו את הסיפור שלו. גם כדורי שינה ואפשריות, אבל בואו נזכור שאנחנו לוקחים כדור שינה, כמובן בלילה שאנחנו אחרי כדור, גם לפעמים זה קשה להתעורר, ואז לפעמים נופלים בדרך. אז זה דברים אישיים ואינטימיים באופן כללי. כל אחד יש את המחלה שלו, הבעיות של עצמו. אבל שוב זה יעבור. כמה ימים של כאלה, גם לפעמים שבועות, הגוף מתרגל ומתרגל את עצמו, ואנחנו עוד פעם, ביום אנשים טובים. לא לנסות לשתות יותר מדי קפה, לא לנסות לשתות דברים בשביל לישון, לא אלכוהול ולא דברים כאלה. תנסו, הקפה גם בסוף לא עובד. אחרי כמה טובים של קפאין, הקולטנים במוח לא, אין להם יותר איפה לעבוד, זה לא עובד, אנשים.
כן, לי יש את התוסף הטבעי שלי, אבל אני לא אובייקטיבי, שזה מוזיקה. יש שירים שמרימים, יש שירים שמרגיעים, וכל אחד יכול למצוא לעצמו גם כן.
תאמין לי, יורם, זה באמת, מי שעזין לנו, כל אחד יש לו את התוסף הטבעי של עצמו, והוא מכיר אותו. הוא מכיר אותו. אנחנו ישנים 8 שעות ביום בדרך כלל, זה שליש מהחיים שלנו, אז אנחנו התרגלנו למשהו. בוא נעבור אליו.
אתה צודק מאוד. פרופסור פייט חכים, מנהל בית החולים האנגלי בנצרת, תודה רבה על השיחה.
תודה לכם, שיהיה כמשכם טוב.
טוב, יש מתווה לחל"ת ופיצוי לעסקים, אבל לא בטוח שהבנו אותו. בוקר טוב לעורך דין טלי ניר, מנכ"לית עמותת 121.
בוקר טוב, יורם.
טוב, חצי כוס המלאה, יש מתווה?
יש מתווה, אני רוצה לקרוא לו ראשוני, כי אני לא חושבת שהוא יוכל להישאר בדיוק כמו שהוא, שהוא יגיע לכנסת. שר האוצר הציג אותו במסיבת עיתונאים שלשום, וכמובן דורש תהליך חקיקה בכנסת, שימשך כמה שבועות. ולכן אני חושבת שעוד יהיו בו שינויים.
אבל בינתיים מה מסתמן?
מה שמסתמן זה שבאמת יחזרו על המתווים הקודמים שהיו בחרבות ברזל וגם בעם כלבי, שהמשמעות שלהם זה שבעצם נותנים פיצוי לעסקים מצד אחד, ומצד שני מאפשרים להם להוציא עובדים לחל"ת בתשלום. אבל בתנאים מסוימים מאוד, בוא נאמר ככה, כשזה אומר, מה זה אומר? מה זה התנאים האלה? אז קודם כל, אומרים, קודם כל זה צריך להיות, הבן אדם צריך להיות במינימום 14 יום של חוסר עבודה מוחלט, הוא צריך את האישור של המעסיק בשביל הדבר הזה, והוא צריך לעמוד בתנאים לקבלת דמי אבטלה, שזה אומר תקופת הכשרה, תקופת הכשרה זה הזמן שאתה צברת בעבודה, וצריך יהיה לפחות 6 חודשים של עבודה, מתוך 12 החודשים האחרונים, ורק אז אתה זכאי, בעצם לצאת לחל"ת. עכשיו, שני התנאים האלה הם כבר בעייתיים. למה? כי 14 יום רצופים, המשק הרי חזר אחרי 5 ימים לעבודה חלקית. כן. אז יש הרבה אנשים שחזרו כבר לעבודה. ואולי גם עובדים עכשיו באופן חלקי, לאו דווקא מלא. אז זה אומר שהמעסיק לא משלם להם על כל הימים האלה. ואז יש שאלה, מה דינם? ודינם כרגע לפי המתווה, זה שהם לא יהיו זכאים לפיצוי על, על בעצם השכר היותר נמוך שלהם.
כן. אלא אם כן יוציאו אותם עכשיו לחלט ויעברו 14 יום, אבל בטח לא על הימים שעברו כבר.
נכון, נכון. עכשיו גם יש אוכלוסיות, אני קוראת להן רגישות בעולם העבודה, שגם לא יעמדו בנושא של תקופת ההכשרה.
כן.
כי אנחנו יודעים שיש הרבה צעירים שנכנסו בחצי שנה האחרונה לעבודה, או אנשים שהם מה שנקרא מובטלים חוזרים. אנחנו יודעים שבקרב אנשים עם מוגבלות וגם חד-הוריות, אז יש רבים שהנושא הזה של יציבות תעסוקתית הוא דבר רגיש ולא תמיד יש להם את הצבר. ודווקא האוכלוסיות האלה הכי צריכות את הסיוע הזה, כי המשמעות מבחינתם של תקופה כזאת ללא לעבודה, זה פגיעה בהכנסות, הם צריכים לשלם את שכר הדירה, את החשבונות, את כל הדברים. אז זה גם...
אני זוכר שגם הייתם עוד פעילים גם בנושא של עובדים מבוגרים מעל 67, שצריך להגיד, יש אנשים שיוצאים לעבודה גם בגילאים האלה, הם ינו מהמתווה הזה, או שגם הם בעצם בבעיה? אני זוכר שטיפלתם בזה בעבר.
הם כן נכנסו, זאת אומרת, אמרו במשפט, בתשובה לשאלות עיתונאים, שעוד לא ברור לנו בדיוק איך, אבל בעבר נתנו פיצוי של עד 4,000 שקל כמענק חודשי לאנשים מעל גיל 67, שהם לא זכאים לדמי אבטלה בהגדרה, כי אחרי גיל הפרישה, אתה מפסיק לעבוד, אתה יוצא לפנסיה. אז אין לך זכאות לדמי אבטלה, אז נתנו את ה-4,000 שקל. עכשיו, את ה-4,000 שקל, הפעם הראשונה שהצלחנו, שחלטת במלחמה לעשות את זה, היה בראשית הקורונה. מאז חלפו 6 שנים,
כן.
והגובה של הפיצוי הזה מאוד נשחק. אז מה שאנחנו מנסים כרגע להוביל, זה שיעלו לפחות לשכר מינימום, את הסכום הזה. כי 4,000 שקל זה באמת, אתה יודע, נורא מעט היום ביוקר המחיה. אז יש שאלה, הם יקבלו איזשהו פיצוי, אבל יש שאלה מה יהיה הפיצוי. עכשיו, אתה יודע, לא אמרתי עוד דבר חשוב, כן. רגע שצריך לזכור כולנו, שדמי אבטלה, מה שכן יקבלו כלל העובדים, זה 70% מהשכר.
כן.
כן, זה לא שכר מלא, כך שכולנו בהגדרה נפגעים, כל מי שלא עובד נפגע מהמצב הזה.
כמובן שיש מעסיקים שממשיכים לשלם משכורת, ועל כך יבורחו כמובן.
נכון, גם מי שיכול לעבוד מרחוק,
כן.
בדרך כלל לא נפגע. אבל יש הרבה מאוד, רוב המשק לא יכול לעבוד מרחוק, אז זאת בעיה מאוד רצינית.
הליך החקיקה הזה הוא כבר בסדר יומה של הכנסת, כי אני יודע שהכנסת כן מתכוונת לעבוד גם על חוקים פחות דחופים, אני אגיד את זה בלשון המעטה. זה כבר משהו ש...
זה עדיין לא הובא, הם צריכים לפרסם תזכיר, ואז יקבע דיון בוועדת הכספים של הכנסת, אבל זה עדיין לא קרה, אני מניחה שזה יקרה בשבוע הבא. חשוב לי להזכיר עוד קבוצה נורא נורא גדולה של עובדים לפי משמרות.
כן.
עובדים לפי משמרות, שזה שליש מהמשק היום. אנשים לא יודעים את זה, אבל משמרות יש המון המון ענפים. זה לא רק מלצרים ומאבטחים, זה גם עובדי ניקיון, וזה נהגים, וזה פועלים, וזה אפילו סייעות למורים, וחלק 20% מהמורים אפילו הם עובדים לפי שעה, כמובן מוכרים, כל הענף של השירותים. והמקרה שלהם הוא מאוד מאוד מורכב. בעיקרון הם כן יכולים לקבל חל"ת אם הם לא יעבדו בכלל וכולי. אבל מה שקורה איתם זה בדרך כלל שהם עובדים משמרת פה, משמרת שם. ואז אין להם שום פתרון, וגם אני אגיד שגם כאלה שלא עבדו בכלל, בגלל שמדובר בעובדים שהם מצב שלהם הוא יותר רגיש, וצורת ההעסקה הזאת היא הכי הכי מורכבת, בהרבה מאוד מקרים אפילו לא מקבלים את המכתב חל"ת מהמעסיק. וזאת בעיה מאוד רצינית, כי זה הרבה מאוד אנשים, ודווקא אוכלוסייה שהכי רגישה והיינו רוצים לתת לה פתרון, ואני חושבת שיש פתרון, זאת אומרת, אפשר לראות, הרי כשאתה מגיש את הטיעון של האוצר, אנחנו לא יודעים כמה הם עבדו, אנחנו לא יודעים למדוד את זה וכו'. אבל אתה יודע, כשמגישים גם בחל"ת רגיל, מה שנקרא,
אתה גם לא יודע אם אדם עבד בסוף או לא.
גם אתה לא יודע, אבל אתה צריך להגיש את התלושי משכורת האחרונים, את השלושת האחרונים. אז גם לגביהם, תגיש את השלושה האחרונים, תגיש מה שיש עכשיו, ותיתן על ההפרש.
כן.
אפשר לעשות את ביטוח לאומי עשה במערכות שלו המון המון שינויים, אם הממשלה תורה לו לעשות גם את השינוי הזה, הוא יעשה את השינוי הזה, ויהיה אפשר לשלם להם.
העסקים והעסקים קטנים בטח במצוקה רבים בתקופה הזאת, זה משהו שגם אתם בעבר עסקתם. המתווה הפיצויים עכשיו הוא גם מחייב חקיקה?
הוא מחייב חקיקה בוודאי. אני בדיוק הסתכלתי ותהיתי כמה זמן זה ייקח, וכשאלו אותי גם, ובפעמים הקודמות, גם בחרבות ברזל וגם בעם תל אביב, זה לקח 5 שבועות עד שהייתה חקיקה, ואז לקח עוד זמן עד שביטוח לאומי עדכן את הדברים במערכות שלו, שזה היה שונה לאוכלוסיות שונות. בקיצור, זה עניין של איזה חודשיים.
אבל באמת חייבים שתהיה מודעות להרבה מאוד עצמאים ועוסקים, צריכים לדעת שבסוף בסוף יש מתווה, בטח אם יש מירידה של 25%, נכון? זה פחות או יותר ה...
נכון, זה יהיה המינימום, כבר האוצר הודיע על זה. וכן, וזה דבר מאוד לא פשוט. אם, ככל שהמלחמה תימשך, אז אני מניחה שהם יגיעו לזה, אבל אם היא תיגמר, אז בהקדם, והמשק ייפתח לגמרי, כמו שבמשרד האוצר רוצים, שיקרה כבר בשבוע הבא, אז אני מניחה שחלק לא יגיעו לסף הזה.
כן, אבל יש עסקים, לא נדבר על תיירות, אבל אפילו בתחום הבידור, בתחומי התרבות ועסקים נוספים ומסעדות, ולצערנו יגיעו בקלות ל-25%, אבל נקווה שזה ייגמר. אנחנו גם בראש כל הזמן מתוכנתים לזה שבפעם שעברה זה היה 12 יום, אז גם הפעם זה יהיה 12 יום. מותר לך ולהנה.
12 יום כבר עברו, אתה יודע.
תמיד אנחנו מסתכלים על מה שהיה כדי לנסות להבין, ויש סיכוי טוב שהסיפור פה הוא הרבה הרבה יותר ארוך. אנחנו נראה אתכם בשוחות בכנסת. עורך דין טלי ניר, מנכ"לית עמותת 121, תודה רבה רבה על השיחה ועל פועלכם.
תודה יורם שאתה מעלה את זה לסדר היום הציבורי, ממש חשוב.
בוקר טוב לאורי סגל, מנכ"ל סייבור.
בוקר
טוב. כמה מילים על סייבור בכלל, ואחרי זה תעזור לנו גם לטפל בתופעה הזאת ומה אפשר לעשות איתה.
כן, בוודאי. סייבור חברת סטארט-אפ ישראלית שנוסדה בשביל להגן על עובדים. עובדים יכולים להיות עובדים פיזיים או עובדי AI agents או שניהם, במתקפות, כמו שציינת, של פישינג ופוד, שעוברות בכל אמצעי המשתיקה remote communication של של הארגון, אם זה זום, טים, סלאק, וואטסאפ, מערכות CRM, אימיילים וכיוצא בזה.
אז תכף נתעמק גם בזה, ואפשר להגיד, עוד האוזדוניות זה לפעמים אנשים רעים מאוד אויבינו, ולפעמים זה אנשים רעים מאוד שרוצים לקחת לנו את הכסף.
כן, זה מתחיל בעיקר ל3 חלקים, כאלה שהמטרה שלהם היא באמת לגנוב כסף, שזה החלק, בוא נקרא לו, הקל יותר. המטרה השנייה היא לגנוב זהות, שזה כבר עניין יותר מורכב, פשוט משתלטים על הזהות שלך, הזהות האינטרנטית שלך, ולפעמים גם על החיים שלך. המטרה השלישית היא בעצם לנסות ולהיכנס למאגרים ממשלתיים או לגופים ממשלתיים, שזה מבחינתה מה שנקרא גביע הקדוש.
כן.
גם אם הנזק לא הכי גדול בעולם, אבל היכולת להציג אירוע שכזה.
אז הודעות, פעם הודעות SMS היו מגיעות ממספר אחר שמתחזה להיות הבנק שלנו, זה יכול להיות כביש חוצה ישראל, והיום זה יכול אפילו להגיע מהם, או לפחות עם הכותרת שלהם?
כן, זה אחת הסכנות הגדולות, שעם העלייה של ה-AI והיכולת של התוקפים לבצע מתקפות רחבות על קהל רחב, פתאום אתה מתחיל לראות תופעה שאתה מקבל הודעת פישינג כזאת או אחרת, משומשרת בתוך הודעות או מספר שאתה כבר רגיל לקבל ממנו הודעות. לדוגמה, קיבלת הודעה מהבנק, בדרך כלל יש להם איזשהו מספר קבוע של 4 ספרות, ואז אתה מקבל הודעה ואתה רואה אותה משולבת כבר בהודעות שקיבלת בעבר מאותו גוף פיננסי, וזה נראה לך שזה לגיטימי לחלוטין, וזה אחת הסכנות הגדולות.
אז החוק המספר אחת זה לא ללחוץ על שום דבר שאני מקבל יזום, אבל יש דרך לדעת בעזרתכם אם בכל זאת ההודעה היא אמיתית או לא?
כן, אז יש חינוך, זה דבר כמובן מאוד מאוד חשוב, אבל בסופו של יום אתה צריך איזשהו כלי שיכול כן. לעזור לך בסיפור הזה. יש לנו פלטפורמה שנקראת scanmysms.com, או אם נכנסים לגוגל ומחפשים הודעה חשודה או כל משהו בסגנון הזה, מיד האתר הזה יקפוץ. הוא חינמי לחלוטין, הוא כבר נמצא בארץ תקופה של כמעט שנתיים, מעל 2.5 שנים. והעבודה שם מאוד מאוד פשוטה, קיבלת הודעה, אם זה ב-SMS, אם זה בוואטסאפ, אפילו איזושהי הודעה במייל שאני אראה אותך מוזרה, כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לפלטפורמה, או לעשות forward או copy להודעה שקיבלת, יש שם חלונית בדיקה, אתה מעתיק את זה לשם, ובשנייה שלחצת בדיקה, תקבל תוך פחות ממצמוץ, עין מה שנקרא, אחד משלושת האופציות, או שזה סייף, בטוח, ואז אתה יכול להמשיך עם ההודעה שקיבלת, או שזה סוספישס, איך נגיד מה זה, או שזה מלישס, שזה זדוני. זאת אומרת, אם זה זדוני, מדובר פה בהודעה בפישינג לא לגעת. סוספישס יכול להיות מקרה שזה לא הודעת פישינג, אלא הונאה. לדוגמה, מישהו פתח איזשהו אתר אינטרנט של מכירה, לוקח לך כסף, אבל לעולם לא קיבלת את הסחורה. זה לא פחות התחום שמעניין אותנו, אותנו מעניין הודעות הזדוניות. אפשר גם להתקין, כמו איש קשר כזה, אם זה בוואטסאפ שלך או בטלגרם, דרך האתר, וכל הודעה שאתה מקבל, אתה פשוט עושה פורט, זאת אומרת, זה כבר נמצא אצלך בתוך הטלפון,
יפה.
וזה מאוד פשוט וקל.
ובעצם, אישה למאזין וגם אני, איך אתם יודעים מי רע ומי טוב?
ובעצם הטכנולוגיה שלנו, שבשמחתי הרבה גם לפני כחודש, קיבלה פטנט באופן רשמי בארצות הברית.
יפה.
יש לנו מנוע שנקרא פייבור, שמאוד בגדול מורכב משלוש טכנולוגיות מעניינות, אחת שנקראת OPR, Optical Fishing Recognition, מנוע אופטי מאוד מיוחד, במילה אחת, מה שיכול להטעות את העין האישית שלנו, לא יכול להטעות את המנוע הזה. לידו יושב מנוע של מה שנקרא Threat Intelligence, זה מנוע שעושה חקירות עומק, שגם מסתכל כל היום בדארק ובקליר ובמקומות כאלה, אבל הצלחנו לפתח טכנולוגיה שנקראת פרואקטיבית, שאיתה אנחנו יודעים להגיע לדאטאבייס של תוקף עצמו. הזכרת אני קודם הודעת ה-SMS של דואר ישראל. אז מהודעה כזאת, המערכת כמובן מזהה שזה פישינג טוב, זה מאוד קל. אבל פה התחיל לחקירה, הגעתנו בעצם למה שנקרא לבסיס של התוקף, ואנחנו רואים שהוא שחרר שני קמפיינים דומים כאלה, אחד לדואר בדובאי, אחד לדואר ביוון, ורואים אותו בונה, ממש, קמפיין כזה לאחד הבנקים בגרמניה, והמערכת שלנו פשוט לקחה את כל מה שהוא אסף, עוד הרבה לפני שהוא השתמש מחר, הוא עשה איזשהו נזק, והמנוע האחרון נקרא דן, Data Analyze NLU, שהוא מנוע פסיכולוגי, שיודע לנפר כל מיני מניפולציה פסיכולוגית, שמישהו מנסה לבצע, כי האם הרבה מאוד, אתה בטח זוכר, פעם היינו מקבלים איזשהו אימייל כזה מהנסיך הבן דוד שלנו מאפריקה.
מה, גם אתה קיבלת? כן.
אני קורא מזמן...
העוקץ הניגרי קראנו לזה פעם, כן.
כן, היום המתקפות הן סופר מתוחכמות, שגם יושבות על הקטע האמוציונלי ועל הרבה מאוד פסיכולוגיה. זאת אומרת, תוקפים יודעים את החולשות שלך, התקנו בלא מעט מקרים, שתוקפים עושים מניפולציות כאלו בזמן שאתה בדיוק מוציא את הילדים מהגן, או שאתה בנהיגה, הם פשוט מחפשים, הם יודעים. בטח ממתקפות רציניות, מי אתה, מה אתה, ושם תוקפים, אז הקטע פסיכולוגי מאוד מאוד קריטי פה.
כן, מי שמודיע לך שהכרטיס האשראי שלך נחסם, או החשבון שלך מוגבל, הנטייה היא לפעול.
בוא ניקח דוגמה שקראתה ממש לפני שבוע וחצי, שבועיים, גם פורסמה פה הרבה מאוד, לסיפור הזה של שאנשים קיבלו הודעה להתקן או להתקין מחדש את אפליקציית פיקוד העורף. זה כבר סיפור אחר, כי זה לא פישינג של בוא תשלם על איזה חבילה. פה מדובר, אם מישהו מתקין את הדבר הזה, זה בעיקר כובן לאנדרואיד, זה כבר יכול להגיע לרמה של השתלטות על מכשיר בלי שאתה יודע, ולהתקין אצלך כל מיני דברים שפשוט גונבים לך לא רק כסף אלא גונבים לך זהות, חודרים פה למאגרים, זה כבר מתקפות הרבה יותר מתוחכמות, ובטח בזמן של מלחמה, אזעקות, אנחנו רואים טילים, שומעים, רואים חיילים, הסייבר הוא מתקפה מאוד שקטה, לא תקבל הודעה של אזעקה, או לא תשמע טיל משוגר, זה מלחמה שמתבצעת בתוך הטלפון שלנו, ולצערי אנחנו נמצאים כבר כמעט שנתיים, עם המתקפה הזה כמובן, עם המלחמה הזה הולך וגדל, באירוע שאתה לא יכול להאמין לאף אחד יותר על כלום, אתה לא יודע מי מתקשר אליך, אתה לא יודע מי שלח לך הודעה, מי שלח לך וואטסאפ, מי שלח לך תמל, מי יצא בצד השני של שיחת וידאו.
כן.
זה נהיה מורכב מאוד.
כן, הרבה ארגונים כבר חוו שיחות טלפון שנשמעות כמו המנכ״ל שדורש כספים ו... וזה לא המנכ״ל, ודברים אחרים שאתם בטח חווים כי אתם מלווים ארגונים, ועם ה-AI זה כבר הופך להיות הפייק הזה שפעם חשבנו שהוא יגיע, זה יכול להיות הכל, אני יכול לקבל עכשיו שיחה ממך שהיא לא ממך.
זה מאוד, זה לא שצריך להלחיץ את האזרחים, כן. במקומות שתיארת הם לא חפשים אזרחים רגילים, כן. אבל היכולת לבצע את זה היא מאוד מאוד פשוטה, מספיק ששמעתי אותך אומר לי שלום אורי, זהו, זה מספיק, מפה אני יכול לעשות דגימה של הקול שלך, ופשוט להתקשר אחר כך למערכת, אני חושב שזה אתה.
כן.
בדרך כלל את הנזקים שדבר כזה יכול לעשות, נתקלנו דרך אגב במקרים של דגימות קול כאלה, ואז אתה מתקשר לכל גוף כמעט היום, שאתה נותן לו הוראות קוליות, פתאום אני נותן הוראות קוליות בסאונד, שמזהים את זה כאילו זה אתה. אז האירוע מתחיל להיות מאוד, מאוד מטריד, אבל שוב, לאזרחים,
כן.
יש כלי, כנסו, הוא חינמי, תשתמשו, מיד תקבלו, אני יכול להגיד שבשנת 2025, חסמנו, אני לא יודע, את המילה הנכונה להגיד, כי אני לא אוהב להגיד את המילה הצלנו, היא לא רלוונטית
כן.
לך, אבל מנענו לפחות מ-250 אלף ישראלים, מליפול מהודעות זדוניות מהסוג הזה, כי הם בדקו את זה שם. אנחנו גם עובדים בשיתוף פעולה עם מערך הסייבר, זאת אומרת, זה לא רק אוקיי, זה פישינג או לא, יש מישהו או גופים שיודעים לטפל בהודעות מהסוג הזה, ולכן זה מאוד חשוב לבדוק את זה גם שם, כי לי לא משנה אם זה אתה שלחת הודעה, או מישהו אחר, אני לא יודע מאיזה מספר טלפון זה הגיע, או מי עומד מאחורי זה, זה לא מעניין. מה שמעניין זה ההודעה עצמה, כמו שציינת מקודם הלינק שלה, וברגע שפה יש משהו שהוא זדוני, זה עובר לגופים הרלוונטיים שיכולים לטפל בצורה כזאת, כדי שהמתקפות האלה לא יחזרו על עצמם.
אז בוא נזכיר למאזינים עוד פעם איך הם מגיעים ל...
אז זה נמצא באתר אינטרנט שנקרא scanmysms.com, כמו ששומעים, ומי שרוצה להגיע גם בקלות, יכול פשוט להיכנס לגוגל, ולחפש הודעה חשודה, בדיקת אס-אמס, מה שאתה לא תחפש, תרגיע ל... לפלטפורמה,
יופי.
ושם יש שורה, זהו, תכניסו, תבדקו, תשמרו על עצמכם, זה חשוב מאוד, וזה 99% הצלחה.
אז אורי סגל, מנכ״ל סייבור, תודה על העצות, תודה על האפליקציה הזאת. יש אנשים רעים בחוץ, בואו נערך. תודה רבה על השיחה.
תודה רבה רבה, ותשמרו על עצמכם.
מארצות הברית לארצות הברית, שלום ללילך סיגן, חוקרת תקשורת בבר אילן, עיתונאית וסופרת.
בוקר טוב, מה נשמע?
היי, הנה, ארצות הברית, הידידה שלנו, זאת שעוזרת לנו, זאת שאנחנו תלויים בה, בעיקר מבחינת נשק ועזרה והגנה, היא גם זאת שזירת התקשורת בה היא הכי מורכבת, ואת עוקבת אחרי זה כבר הרבה מאוד שנים.
נכון. כן. לא, סליחה, מה השאלה?
תראי, אז בדיוק.
אני אתן לך קודם.
אז השאלה היא, וממש חזרתי מארצות הברית, זה מה מצבנו שם? כי אנחנו תמיד פה חושבים, אלה שפה חושבים שאוהבים אותנו, מחבקים אותנו, ארצות הברית איתנו במלחמה.
תראה, אני אגיד לך, בחלקו זה באמת נכון, אבל כמו שאמרת, זירת התקשורת מאוד השתנתה, במיוחד בעשור האחרון, נהייתה הרבה יותר שבורה, יותר שבטית, יותר סגמנטלית, כאילו היא, כמו שאצלנו יש הרבה יותר שבטים בתקשורת, גם אנחנו חווים את התופעה הזו,
כן.
ככה זה גם בארצות הברית, רק בחזקת 10 נגיד, משהו כזה. אז באמת יש שוני מאוד גדול, וממש רק לפני שבועיים התפרסם סקר של גלופ, שהראה משהו מאוד מאוד קשה, שזה נמצא במגמה, זאת אומרת, יש איזושהי מגמת ירידה כבר לא מעט שנים, אבל יש מגמת התרסקות מאז השביעי באוקטובר, והיא לא נעצרת. זאת אומרת, המגמה הזו לא הפסיקה עם המלחמה בעזה, והיא ככה די ממשיכה גם עכשיו. אז סקר שהתפרסם לפני משהו כמו שבועיים, הראה ש-41% מהאמריקאים מזדהים היום יותר עם הפלסטינים, ורק 36% מזדהים יותר עם הישראלים. מעולם לא היה שפל כזה. עד לפני שנתיים-שלוש, ישראל הובילה בעדה בפער מאוד גדול. שאומנם היה באיזושהי תהליך ירידה, אבל אנחנו בירידה, ובאמת יש פה הבדלים בין ה... אנחנו מחלקים את זה בגסות, כאילו בין הליברלים והדמוקרטים לרפובליקנים, הליברלים לשמרנים, אבל יש פה, זה יותר מורכב גם בתוך החלוקה הזו. זאת אומרת, אנחנו רואים מצד אחד את הפרוגרסיבים שבאמת הם פיתחו איזושהי סימפתיה למיעוט המוסלמי בתוך ארצות הברית, מתייחסים למוסלמים כאל מיעוט שצריך לשמור עליו, וליהודים הם פשוט לא מתייחסים ככה יותר, וגם לא לישראל. כאילו רואים אותנו כחזקים, למרות שאתה יודע, בפועל המספרים מאוד מאוד מדברים בעד עצמם, מי שמכיר אותם, 2 מיליארד פלוס מוסלמים בעולם, לעומת 15 מיליון יהודים. זה ברור מאוד מי פה המיעוט ומי לא.
כן, אנחנו גם במודעות של, למשל ערוץ כמו Fox News שצפיתי בו די הרבה, גם הם, אגב לזכותם יאמר, זה ערוץ שבסך הכל הוא ערוץ שמזדהה עם הרפובליקנים, והוא ערוץ ש...
נכון.
אבל הוא לא השופר של הנשיא, ויש שם שאלות, והם שואלים שאלות, והם גם שואלים את השאלות של, אוקיי, זה טוב לישראל, אבל האם זה טוב לנו? אפילו הם.
נכון מאוד. אתה יודע, אנחנו התרגלנו לאחרונה לדמויות בימין היותר קיצוני בארצות הברית, כמו טאקר קרלסון, או קנדס אורנס, או אפילו מייגן קלי לאחרונה, שהייתה ממש בעדנו עד לפני חצי שנה, שנה, באמת לא מזמן, ופתאום ממש התהפכה ביחס שלה לישראל. אז אלה דמויות שהן באמת יותר קשורות לרשתות החברתיות, ומחפשות יותר סנסציות ויותר פרובוקציות, אז הן כאילו צריך לקחת עמדה קיצונית. אבל גם ברפובליקנים היותר שמרנים, הפחות קיצוניים, וכמו שדיברת על פוקס ניוז, שבסך הכל, אתה יודע, זה ערוץ שהוא כאילו, הוא די שפוי בסך הכל, הוא פשוט עמדה רפובליקנית, אז גם שם אין הרבה אהדה, אין הרבה תמיכה במלחמה בכלל. אנחנו שמענו השבוע את טראמפ מתחיל לדבר על זה שעוד מעט המלחמה תיגמר, הוא התבטא לגבי העניין הזה כמה פעמים, ויש להניח שזה באמת בגלל שהוא מזהה את הדברים האלה. טראמפ מאוד מאוד מחובר לסנטימנט התקשורתי, במיוחד בקרב הרפובליקנים והימין, והוא רואה שאין שם הרבה תמיכה למלחמה, והשבוע התראיין גם קרט מילס, שהוא פרשן שמרני מאוד שפוי, מאוד מהמיינסטרים, והוא ממש דיבר נגד המלחמה, נגד זה שטראמפ לכאורה לא יכול להגיד לא לישראל, אולי הוא מורתע ומפחד מישראל, שזאת חברה אלימה, מרתיעה, דיבר בצורה שממש ככה, אתה יודע, מאוד מאוד לא נעימה לאוזניים ישראליות, בטח לא מדמות כמוהו. אז יש כל מיני שינויים, אנחנו כאילו נורא נורא מסתכלים על טראמפ, ורק על טראמפ, אבל זו הסתכלות שהיא בחלקה היא נכונה, אבל בסופו של דבר מנהיגים מאוד מחוברים לבייס האלקטורלי שלהם, לסנטימנט התקשורתי בבייס האלקטורלי שלהם, ושם גם בכל מה שקשור בטראמפ אנחנו לא... זה לא מרגיש שאנחנו על קרקע יציבה בכלל.
וההתרסקות שדיברת על אהדה לישראל, חלקה נובעת ממה שקורה בתקשורת, אבל חלקה נובעת מהרשתות החברתיות. את יודעת כבר לעמוד עם התקשורת המיינסטרימית הרגילה, כמו שציינתי, באמת התפצלה לחתיכות, אבל האם היא עדיין רלוונטית, או שהזירה שלנו במקום שאנחנו צריכים לפעול הכי הרבה זה ברשתות?
תראה, אני אגיד לך מה שקורה באופן כללי, גם בלי קשר לישראל, זה שהרשתות מאוד קובעות את הטון גם עבור המדיה המסורתית. חל שינוי מאוד מאוד גדול בדרך שבה המדיה המסורתית עושה עיתונות. רק עד לפני 10 שנים עיתונות הייתה הרבה יותר זהירה, פעלה לפי כללים הרבה יותר נוקשים, מי שהיה עובר על הכללים האלה היה משלם מחיר. היום המדיה המסורתית מאוד נוהה אחרי הטרנדים במדיה החברתית, וגם תלויה במדיה החברתית עבור התפוצה שלה. אתה יודע, בסופו של דבר, כותרת שאפה ברשתות החברתיות והופכת לוויראלית, זה מאוד טוב גם עבור הניו יורק טיימס או פוקס ניוז או CNN. אז הם מאוד, כאילו כל החשיבה שלהם בעניין הזה, כל החשיבה של העיתונות בארצות הברית השתנתה, ולכן אם אתה שואל איפה צריך להשקיע, קודם כל אני חושבת שצריך להשקיע בשני המקומות. אין ספק שהרשתות החברתיות קובעות את הטון גם עבור המדיה המסורתית, אבל המדיה המסורתית שעושה עיתונות עדיין חשופה לכל מיני כללים, גם אם רק לכאורה, וצריך כאילו להיות מאוד בקשר עם עיתונאים וכן ללחוץ במקומות האלה, כי בסוף למדיה המסורתית יש יותר אמינות מאשר למדיה החברתית. אז צריך לפעול בשתי הזירות האלה, והחדשות הרעות היא שאנחנו פשוט עדיין, אחרי שנתיים וחצי של מלחמה, שבה גילינו שהמצב שלנו בארצות הברית הוא כל כך מדהיג, ואני כבר בכלל לא מדברת על אירופה, ששם המצב הרבה יותר גרוע, אבל בארצות הברית אנחנו מאוד תלויים, ואנחנו לא עושים את העבודה הזאת.
כן.
זה פשוט מדהים לראות את זה, זה בלתי נתפס, אין לי תשובה למה, אנחנו פשוט, יש, אתה יודע, יש לנו גם את המשרד לענייני התפוצות והלוחמה באנטישמיות, גם את משרד החוץ, שאומנם מאוד השתפר מאז שגדעון סער נכנס אליו לפני שנה בערך, אבל עדיין זה, כל הנושא של מלחמת התודעה עדיין לא נמצא בסדר עדיפות מספיק גבוה בתודעה הלאומית שלנו ובתודעה של הממשלה.
אנחנו נשלם על זה. אגב, אני רק בשבוע הראשון שהייתי תקוע בחול, ראיתי מעט מאוד ישראלים שעולים לשידור כמו שצריך, והייתי מצפה שטובי המסבירים וטובי האנשים יעלו כמה שיותר, ובטח לא לראות את ראש הממשלה בזה הודעה שמישהו מדבב את קולו כי הוא נתן הודעה בעברית. לא הבנתי את זה גם כן, בטח ראש ממשלה.
לגמרי, אנחנו לא על זה, ויש גם, אתה יודע, יש איזה מין תפיסה, הרי בעבר נתניהו באמת היה המסביר מספר אחד של מדינת ישראל.
כן.
והוא באמת היה מעולה בזה, בחול. והדבר הזה נגמר, זה כבר לא באמת קיים. אנחנו עדיין חיים תחת התדמית הזו של העבר, למרות שזה לא באמת נכון. ואין לנו מישהו אחר, וגם אין לנו צוות מקצועי שיושב ועוקב אחרי כל השינויים במדיה. נתניהו באמת היה מסביר הלאומי במדיה הישנה. במדיה החדשה, היותר מפוצלת, היותר מורכבת, כמו שדיברנו קודם, אין כרגע לישראל מערכת הסברה שפועלת, או באמת איזשהו מסביר לאומי שעושה עבודה. פשוט אין.
כן. אז כנאי, את מהירה פה נושא מאוד חשוב לעתידנו, זה ישפיע עלינו ללא ספק, ואנחנו נראה את הגלים האלה יותר מוקדם מאשר מאוחר לצערי. לילך סיגן, חוקרת תקשורת בבר אילן, עיתונאית וגם סופרת, תודה רבה על התובנות.
תודה רבה לך ובוקר טוב לכולנו, ושבת שקטה.
אמן, אמן. ובחזרה לאזורנו ולמלחמה שלנו, גם אני זכיתי לזה נזק רכוש קטן במלחמה הזאת, למזלי באמת נזק קטן, לא דרמטי, אבל טוב לדעת שהמדינה מכסה, בכלל אנחנו צריכים לדעת מה המדינה מכסה ומה אנחנו צריכים לכסות באמצעות ביטוחים שאנחנו יוזמים. שלום למאיר רוטברג, יושב ראש הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני הביטוח.
בוקר טוב עם ישראל, אחרי לילה שקט.
יחסית, לא, בצפון לא שקט, כן. אצלנו במרכז, כן. מאיר רוטברג, תעזור לי קצת בלהבין קודם כל מה מכסה מס רכוש.
בואו נתחיל מהבסיס החוקי. ב-1961, השנה כזאת, 1961, חוקק חוק במדינת ישראל, חוק הפיצויים לנפגעי מלחמה. זאת אומרת שמאותו רגע המדינה לקחה על עצמה להקים קרן פיצויים תחת רשות המיסים, שהיא תפצה את האזרחים על הנזקים ולא חברת ביטוח. עכשיו, הקרן משלמת לכל אזרח, בואו נדבר קודם כל על בית, ואני לא מדבר על נזק למבנה. נזק למבנה, המדינה משלמת ומשקמת מלמעלה עד למטה. הנזקים לתחולה הם כבר סיפור אחר. אנחנו רגילים בביטוחי הדירות שלנו על פי תקנות, שאנחנו מקבלים חדש תמורת ישן.
כן.
אוקיי. בביטוח של המדינה, אנחנו מפוצים בערך ממשי. זאת אומרת, אם נפגע לנו טלוויזיה ואיבד 5, למרות שנניח חדשה עולה 13,000 שקל, המדינה תשלם לך על פי השווי הממשי של ה-1,500 שקל גג. חוץ מזה, הסכומים שהמדינה מפצה, זוג בערך מדובר על 82-85 אלף שקל, למשפחה בממוצע זה מגיע בסביבות ה-90 וקצת, זה לא מספק.
ואז אפשר לקנות מהמדינה גם ביטוח נוסף.
רצוי לקנות מהמדינה ביטוח נוסף. הממוצע של תחולת דירות במדינת ישראל נע בין 200-400. זאת אומרת, תיאורטית אנחנו יש לנו, למי שיש תחולה של 400 אלף שקל, הוא חשוף ב-300. גם אני, כסוכן ביטוח 40 שנה, רכשתי את הביטוח של המדינה עם כל המגרעות שלו, עדיף מאשר שום דבר. המחיר הוא סביר, יש לשים לב לדבר אחד. הביטוח של המדינה, שעולה 0.3 פרומיל, הוא עד דצמבר. לא לשנה קלנדרית כמו בפוליסת הביטוח של כולנו.
אבל אני יכול לעשות זה גם עכשיו, במהלך המלחמה?
רצוי.
אוקיי.
אני ממליץ לעשות את זה. המלצתי את זה לכל הלקוחות שלי, המלצנו את זה לכל חברי הלשכה שלנו.
כן, יש כבר אלפים שחוו נזקים משמעותיים ויותר ויותר קטנים, ואין ספק שזה עוד לא נגמר.
ועכשיו, עוד לא נאמרה המילה האחרונה.
נגמר. עכשיו, בכלל, לגבי החשיבות של ביטוח רגיל אלמנטרי של דירה שאנחנו עושים בשוטף, יש אלמנט שאני לא יודע אם כולם מודעים לו, אבל מאוד מאוד חשוב להגיד, יש לנו אחריות בתוך הבית שלנו לנזקים, נזקי גוף שיכולים לקרות לאנשים שמתארחים אצלנו, או אנשים שעובדים אצלנו.
זה שני דברים שונים.
כן.
אם מישהו מתארח אצלך, הוא נופל תחת הפרק שנקרא ביטוח צד שלישי, כמו שאתה קונה ביטוח לרכב צד שלישי, כן. מישהו נכנס אליך הביתה, נגרם נזק, נחמיר בזה. נשרפה לך הדירה ושרפה את הדירה של השכן. זהו הביטוח צד שלישי.
כן.
לגבי אנשים שעובדים אצלך, אם זה עוזרת בית, היא נופלת תחת פרק שנקרא חברות מעבידים, זה כלול בביטוח הדירה.
כן.
אם זה בעל מקצוע שבא לעבוד אצלך, הוא ייפול עוד בחברות מעבידים או בצד ג', כלומר אתה לא תישאר קרח בלי כיסוי מכאן או מכאן.
והשאלה היא עד איזה סכום לחסות, כי כמובן ככל שהסכום הוא יותר גדול, אנחנו גם נשלם יותר בפרמיית הביטוח. יש סכומים שבדרך כלל אתם ממליצים, כי מה לעשות אם יש נזק לדירה השכנה, או אם יש נזק חלילה למישהו שיתארח אצלנו, זה יכול להגיע גם למיליוני שקלים.
בוא נתחיל ככה. לא לקנות סכום מינימום פחות ממיליון שקל, שזה מזערי. אם אתה גר במגדל דירות, אני מאוד מאוד ממליץ לרכוש כמה מיליונים. מדובר בסכומים שהם לא משמעותיים שאפשר לעמוד מהם לעומת הסיכון. תאר לך שאתה גר במגדל בקומה 20 והתפרצה שריפה, אתה יודע מה, נזק מים ושטף את ה... היה אצלנו בבניין. היה נזק מים לשכן, ירדו המים במעליות, 80 אלף שקל נזק. פשוט זה, אנחנו לא מסתכלים על זה, כאילו... נזק מים, טוב נתקן, אבל המים שצפו החוצה, ירדו במעליות, צרפו את הפיקוד בשתי מעליות.
ויש ביטוחים שאנחנו יכולים לעשות כאזרחים גם לנזקי טרור או מלחמה, או שזה מכוסה בלעדית רק בחוק מס רכוש שתיארת?
נזקי מלחמה אין לנו כמעט ואין לנו יכולת לרכוש. נזקי טרור בחלק מהפוליסות הוותיקות עדיין יש כיסוי, זה נופל בסגרת מס רכוש.
כן. ועוד משהו שלא מודעים לו, זה בסופו של דבר נזקי רעידת אדמה, למשל, לדירה, אם יש נזק כזה, אני אקבל את העלות לשיקום הדירה או הבית שלי. כלומר, אני לא מקבל דירה חדשה.
קודם כל ככה, זה פרק שאנחנו יכולים לדבר עליו שעה שלמה.
כן.
ראשית, המדינה לא ערוכה בכלל לנזקי רעידת אדמה. בנזקי רעידת אדמה יהיה פה קטסטרופה רצינית ביותר במדינת ישראל. יש פה עשרות אלפי בניינים עם תקנים של פעם, שלא יעמדו ברעידת אדמה. עכשיו, ברעידת אדמה חברת הביטוח תשלם לך את כל הנזק, למעט השתתפות עצמית של 10%. כל חברות הביטוח קונות לעצמן ביטוח משנה בחול לחסות את הקטסטרופה הזה. אין אף חברת ביטוח שיכולה לעמוד בזה.
כמובן.
מסופקן אם המדינה יכולה לעמוד במצקי רעידת אדמה.
אבל אם אני גר בבניין מגורים, לא בבית פרטי, אז בעצם אני אקבל את הכסף לשיקום הדירה שלי באופן יחסי. כלומר, אני לא אקבל, אם הדירה שווה 2 מיליון שקל, אני לא אקבל 2 מיליון שקל.
בדיוק השאלה, מדוע אתה צריך סוכן ביטוח מקצוען,
כן.
חבר לשכת סוכני הביטוח, שיגיד לך שניתן לרכוש כיסוי, מה שנקרא ערך קרקע.
Mm-hmm.
זאת אומרת, אתה גר בבניין של 38 דיירים.
כן.
אוקיי? לעשרה דיירים אין ביטוח.
זה אומר שאף אחד לא ירים את הבניין, כן.
לא תרים את הבניין. אם קנית כיסוי לערך קרקע, למעשה קנית כיסוי למבנה לשווי הדירה.
Mm-hmm.
זאת אומרת, תקבל את הכסף ולך תקנה מקום אחר.
כן. אז זה טיפ מאוד מאוד חשוב, ובכלל מה שבטוח ביטוח, כמו שהיו אומרים פעם.
הפרזנטור מספר אחד שלנו אתמול היה ראש הממשלה שלנו. איך הוא אמר? איזה סוכן ביטוח ימכור למוצ'טבא חמינאי ביטוח?
סוכן טוב ימכור לו גם כן, כן. אבל מאיר, תודה רבה לעצות האלה. חשוב מאוד להיות מחוסים, חשוב מאוד גם להבין ולהשלים מול מס רכוש מה שאפשר. מאיר רוטברג, יושב ראש ועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני הביטוח, תודה רבה על השיחה ועל התובנות.
תודה רבה, שיהיה לכולנו שבת שקטה.
אמן, אמן. מלחמה לצערנו תקופה קשה לכולנו. יש לפחות קרן אור בתקופות מלחמה, זה שיש האצה של טכנולוגיות ושל דברים שאחרי זה משפרים את איכות החיים שלנו. אחד מהם אני מקווה גם בתחום הבנייה. ענף הבנייה קצת תקוע בתקופה הזאת כי המנופים לא אמורים לעבוד. שלום לצחי פלטו, מייסד שותף ומנכ"ל סקייליין הגורנים טכנולוגיות. בוקר טוב.
בוקר טוב יורם.
אני לא יודע, אני ראיתי אתמול מנוף בפעולה, אבל קראתי שאסור למנופים לפעול בתקופת מלחמה.
נכון מאוד. תחשוב על המפעיל שבעת הזאת צריך לטפס 50, 100, 200 מטר בתוך סולם, בתוך צינור, לבלות את יום העבודה שלו בקופסה כזאת של 4 מטר רבוע, זאת את הצרכים שלו שם, ואין לו שום דרך לברוח. אם יש הזכה, הוא פשוט נשאר תקוע שם, אין דרך בעולם שהוא יצליח לרדת, גם לא עם ההתראה הארוכה. מדברים על טיפוס וירידה שיכולים לקחת 20-30 דקות, זאת אומרת, הבן אדם הזה, אם יש חלילה נפילה באזור שלו, מצב שלו רע מאוד.
אני שמחתי לשמוע שיש טכנולוגיה שמאפשרת להפעיל בעצם גם הגורנים וגם הנופים מרחוק. זה של החיים.
נכון מאוד.
אז תספר לי קצת.
אנחנו פיתחנו טכנולוגיה לפני מספר שנים שמעבירה את המפעיל, את הגורנאי, מהקבינה למעלה, על המנוף, לקרקע. ממש למרגלות המנוף, יושבת עמדת שליטה, דמיין לעצמך כיסא בדיוק כמו במנוף עם ג'ויסטיקים, אוסף של סט של מסכים שמראים למפעיל בדיוק מה קורה בצורה מאוד מאוד יעילה וטובה ואמינה. יש לו פריסה של כל האתר הרבה 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 יותר טובה ממה שיש למעלה, כי כשהוא יושב למעלה הוא רואה עם העיניים, לא שהוא עובד עם משקפת או עם איזה עזרים אחרים, הוא פשוט רואה עם העיניים, או ליתר דיוק לא רואה עם העיניים. על הקרקע הוא יושב עם המערכת שלנו, ממש למרגלות המנוף, אם הוא רוצה הוא יכול להוציא את הראש מהקונטיינר ולראות את המנוף זז, אבל אין בזה צורך כי הכל נמצא על המסך, ויש לו עזרים שעוזרים לו להפעיל את המנוף גם מעבר לראייה, למשל מה שנקרא מציאות רבודה, יש לו ציין לייזר שמראה לו בדיוק איפה המטען הולך לפגוש את הקרקע, ככה העבודה לא רק הרבה יותר בטוחה, אלא גם הרבה יותר מדויקת. אנחנו רואים שיפור מאוד משמעותי בזמני הביצוע.
Mm-hmm.
לך דוגמה בפרויקט שעשינו באנגליה לפני כמה חודשים. הקבלן דיווח שקיצרנו את זמן הפרויקט ב-8%. זה המון, המון זמן שמתרגם להמון כסף. מיותר לומר שלא היו שם שום אירועים בטיחותיים, והכל עובד כמו שצריך.
בעצם שמחתי לשמוע שאתה עוזר לאנגלים, וזה חשוב, אבל פה בארץ עדיין לא מפעילים את זה, למה?
שמע, לצערי, אנחנו לא קיבלנו אישור לעבוד בארץ, למעשה התחלנו, כן, עשינו פרויקט שלהם עם חברת אלקטרה לפני מספר שנים, הכל היה טוב, היה שם מפעיל בחור בן 60 שלמד את המערכת מאוד מהר ותפעל אותה בצורה מדהימה. זה לא שום אירועים בטיחותיים, הפרויקט עבד ממש מאלף עד מאלף עד תף עם המערכת, ומשרד העבודה לצערי החליט לאסור על שימוש במערכת, ללא שום סיבה טובה הנראית לעין, ולמעשה מאז אנחנו בעצם לא יכולים לעבוד בישראל, אז יש פה איזה מצב אבסורדי של סטארט-אפ ניישן שאנחנו מתגאים בו, ויש במה להתגאות, אבל הסטארט-אפים לא יכולים לעבוד במדינת ישראל, בבית שלהם, ואני צריך לנסוע לאנגליה ולהונג קונג עכשיו, יש לנו בהונג קונג כרגע מצב שהרגולטור לא רק שלא נלחם בנו, הרגולטור מברך, הרגולטור מחייב לעבוד מהקרקע החל מראשון לאפריל, זאת אומרת עוד שבועיים, בהונג קונג כל פרויקט ממשלתי יחויב להשתמש במערכת מהסוג שלנו.
זה נובע?
אתה מבין את הפער הזה?
זה נובע, צחי, מהתנגדות של המפעילי הגורונים והמנופאים? זה בא משם? או שזה בא מבורוקרטיה נטו או חוסר הבנה?
אני חושב שהגורנאים מבינים היטב, אין הגורנאי שעבד עם המערכת ויסכים לחזור לטפס למעלה. אין דבר כזה. אתה יודע, באותו פרויקט באנגליה שעבדנו, הבחור גם יחסית מבוגר, באמצע הפרויקט הוא קיבל פריצת דיסק. אתה יודע, משהו שקורה לאנשים בגיל הזה. הוא אמר לנו, אני פשוט הייתי מאבד את העבודה שלי. לא הייתי יכול לטפס במנוף. הייתי נשאר חסר פרנסה. זה הופך את החיים של הבן אדם להרבה הרבה הרבה יותר טובים, הרבה יותר נוחים. כן. הוא לא מסכן את עצמו.
אולי הם נהנים מתוספת על הסיכון, אולי זה תוספת שכר ש... מה שאני לא מבין זה שכבר ידענו בראשית שנות ה-80 לשלוח כתב"ם, אז קראו לזה מזלת, לטווח של 100 קילומטר יותר, בלי שיש עליו טייס. כלומר, המריאו כבר משנות ה-80, מעל ראשינו פה כלי טייס, טסו להם, עשו את המשימות שלהם, שוב, לצרכים צבאיים. זה לפני 45 שנה. אז בעצם אתה מתאר משהו פה שהוא אזרחי, לוגי לגמרי, ברור לגמרי שבעזרת הטכנולוגיה היום, ולדעתי אפשר את זה, לעשות את זה פעם גם כן, אבל היום ביתר סט, וזה לא קורה. זה קצת לצבות את עצמנו, והנה מי שהיה צריך לדחוף את זה, זה התאחדות הקבלנים וחברות הבנייה. אתם מרגישים שהם שם? הם במאבק שלכם פה?
הם ממש איתנו. אתה רואה את התאחדות הקבלנים דוחפת ותומכת, ואת הקבלנים הגדולים, רוצים את המערכת, מבקשים את... מה זה מבקשים? מתחננים להשתמש במערכת. אני מקבל מתחילת המלחמה, גם הרבה קודם, אבל מתחילת המלחמה, פעם ביום טלפון מנציגי הקבלנים, ואנשים מעוניינים להתקין את המערכת אתמול. ויש איזה מין סרבנות כזו שלא מוסברת בשום צורה לוגית, הגיונית, למה בעצם זה לא מאושר. ועד היום לא קיבלנו תשובה נאותה לעניין הזה. ואני חוזר עוד פעם לרגולטורים במקומות לא פחות טובים מישראל, כן. כמו באנגליה, בפינלנד, כמו בהונג קונג, שעשו עבודה רצינית, ובאו ואמרו מה הם רוצים. אני מבקש דבר מאוד פשוט מהרגולטור. תגיד מה אתה רוצה.
נכון.
תגיד מה אתה רוצה.
או תגיד מה הבעיה. כן.
אחד.
כן.
אחד, לא 20. אחד. בוא ננסה. תהיו חלק מהתהליך. נבין ביחד אם יש סיכונים. אתה יכול לתאר לך שגם אני לא רוצה לסכן את אתר הבנייה. כן? אני עושה את הדברים כבר כמה שנים טובות, והדברים עובדים כמו שצריך, ואנחנו מוכנים ורוצים לעשות תהליך משותף. אבל בצד השני יש איזה מין סירוב לא הגיוני.
ובטח בתקופת מלחמה, ומה לעשות, ישראל בתקופת מלחמה כבר למעלה משנתיים, שנתיים וחצי, ואנחנו באמת באמת צריכים להיות חוד החנית פה. אני מניח שבטכנולוגיה, עם קו תקשורת טוב, המפעיל לא חייב לשבת באתר הבנייה, שזה בכלל נשמע מדע בדיוני, אבל בעצם אם אין latency, אם אין בעיה בתעבורה של המידע, אז הוא גם יכול לשבת במגדל אלקטרה.
תראה, טכנית, כמובן. זאת אומרת, אנחנו גם התגמנו והצגנו את זה בתערוכות בינלאומיות, איך אנחנו שולטים במנוף ממינכן בשנה שעברה, עם עמדה במינכן, מנוף בדרום ספרד.
יפה,
כן,
אוקיי.
של מאות קילומטרים.
כן.
טכנית, אין בעיה לעשות את זה. פרקטית, אנחנו לא ממליצים לעשות את זה. אנחנו יודעים שאתר בנייה זה מקום רגיש, שמרן, וצריך לתת לתהליך להיות מוטמע כמו שצריך. עכשיו, אם מדברים על אמינות של שליטה ונתונים, אנחנו מחוברים בין המנוף, בין עמדת שליטה בקרקע לבין הבקרים של המנוף, מחוברים עם סיב אופטי,
כן.
מאוד מאוד אמין, יתיר. עד היום עוד פעם, לא היו שום תקלות או אירועים, וגם במידה ויש, המערכת יודעת להתמודד עם זה. תשמע, גם למעלה יכולה להיות תקלה למפעיל, כן?
נכון.
בדיוק באותה מידה, ואולי במידה רואה בהרבה. כי אנחנו מדברים על טכנולוגיה, על מערכות מאוד מאוד ישנות, שמדברים על מנופים ישנים, ורוב המנופים בעולם, לא רק בישראל, הם לא מנופים שיצאו אתמול מהמפעל. אז אנחנו לוקחים מכונה ישנה, ומשפרים את האמינות שלה ואת השליטה בה בצורה מאוד משמעותית, משום שפתאום יש לך בקרה על מה קורה.
והטכנולוגיה הזאת רלוונטית גם לנמלים בעצם, נכון? לכל המסע של אוניות? זה משהו שגם קורה?
כן, כן, בהחלט. הטכנולוגיה רלוונטית לנמלים, למפעלים, לאסדות נפט וגז. תראה, האסון שקרה לפני כמה שנים באשדוד, כמדומני, עם הגרואן שנסחף למים יחד עם המפעיל. אלה דברים שלא צריכים לקרות היום. שום סיבה בעולם. אין סיבה שכמו שאתה אומר, אנחנו מטיסים כטב"מים 200 פעם ביום באיראן, ובן אדם יצטרך לטפס בבאר שבע למנוף ולהיות חשוף לפיצוצים.
ולמזג אוויר, וכבר קרו אסונות גם בתחום הזה, לצערנו, אין ספק שזה גם חיי אדם וגם איכות חיים. טוב, נקווה שמשהו יזוז פה. אולי הקריאה שלנו גם כן, אבל ההיגיון הפשוט, וענף הבנייה צריך את זה בישראל, גם ככה הוא חווה בלשון המתה קשיים בלתי אפשריים בתקופה הזאת לעבוד. נקווה שדברים יזוזו. צחי פלטנו, מייסד שותף ומנכ"ל סקייליין הגורנים וטכנולוגיה. תודה רבה.
תודה רבה, יורם. יש שבת שלום, שבת רגועה, ונקווה שהדברים ייפתרו במהרה.
כן, השיר הזה מרגיע אותי דווקא. תוכנית הזאת מגיעה לסיומה. נזכיר שאחרינו הנבחרים, עם יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, גם יושב ראש המועצה לביטחון לאומי לשעבר, אלוף מילואים עוזי דיין, וגם חברת הכנסת לשעבר קרן ברק. זה הזמן להודות לטכנאי השידור שובל הלל, להפקה פה איתנו אור פרץ, עמל ותרח כל השבוע להפקה עידן ריבר, המוזיקה הנהדרת ששמעתם בעריכת הלל אברמוביץ'. אני יורם מוקדי, נפרד מכם.